הערב הזה הוכרז על ידי גדולי ישראל כערב של זיכרון, של התעוררות וחשבון נפש, כשאנחנו נמצאים כבר שבוע אחד אחרי תחילת חודש אלול, בפרט אחרי האסון הנורא שפקד את עם ישראל לפני שבועיים, כאשר 20 נפשות טהורות, תמימות וקדושות, נרצחו בצורה אכזרית, נוראה, בירושלים עיר הקודש, כשחזרו מהכותל המערבי. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ויודעים שכל דבר שקורה מלמעלה, יש לו סיבה, ואין אנחנו יודעים את הסיבות של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שכשיש חרון אף מלמעלה, וכשיש אסונות כל כך כבדים, זה בא לעורר, זה מחייב חשבון נפש, זה מחייב שידוד מערכות, זה מחייב בדק בית, של כל אחד ואחד מאיתנו. שום אחד מאיתנו לא יכול לומר, ידיי לא שפכו את הדם הזה, ועיניי לא ראו. כי כל ישראל ערבים זה לזה. מאז ומתמיד, מתקופה צרה עמנו עליה השלום, הצניעות, הקדושה, הטהרה של עם ישראל, הופקדה ביד הנשים הצדקניות. אבותינו אומרים במדרש על שרה אמנו, מי יכול לספור את הנביאים, את המלאכים, את הצדיקים ששרה אמנו העמידה? בזכות מה זכתה לכל זה? ויאמר שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. שני מילים. הנה באוהל. כל כבודה בת מלך פנימה. כשיש צניעות, יש קדושה וטהרה, יש שמירה מלמעלה, ויש ברכה בבית, ויש שקט ושלווה, יש פרנסה ויש בריאות, יש בנים ובנות הולכים בדרכי השם, יש הצלחה בגשמיות ורוחניות. כשחס ושלום אין צניעות בבית, אז אין כלום. הגמרא אומרת, למדנו גם מתמר, תמר שהביאה את פרץ וזרח, וממנה עמדו דוד ושלמה, ממנה עומד מלך המשיח. כמה מלכים עמדו מתמר, כי חיסתה פניה. התורה מעידה, כי חיסתה פניה. ולעומת זאת התורה הקדושה אומרת, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש. אנחנו עושים את המחנה קדוש. אנחנו, על ידי שמירת גדרי הצניעות, על ידי שמירת חיי המותרות, על ידי שמורידים קצת מהחומריות והגשמיות, מתחזקים יותר ברוחניות ועבודת השם, כי אנחנו עם קדוש, אז השם אלוהינו מתהלך בקרב מחננו. ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. וזה מה שקרה לנו, 20 הרוגים מכל הסוגים, זקנים, בחורים, בנות צעירות שעמדו להיכנס לחופה, בחורים שבמקום ללכת לחופה יצאו להלוויה, נשים בהיריון שבמקום שישמחו הלידת הבן ולידת הבת הן נהרגות יחד עם העובר. מתי היה דבר? אתה היה דבר כזה בעם ישראל? תלמידי חכמים גדולים, אברך גדול היה אצלנו בכולל, הרב איספיש, תלמיד חכם עצום שלמד את כל השס, ולאשתו לא סיפר. חודשיים לפני ההריגה הוא אומר לאשתו, תכיני סעודה, אני מסיים מסכת. מתברר שזו המסכת האחרונה בשס. הוא מסיים את כל השעה 36 מסכתות בעל פה, בקי בכל סדר עירובין, מומחה מספר אחת בארץ בענייני עירוב, והוא נהרג בשנייה אחת, ובאיזה צורה מחרידה. רבותיי, אנחנו חייבים חשבון נפש נוקב לדעת, ואנחנו יודעים על מה זה. בגדנו בתורתך, סרנו מאחרי השם, התחלנו לחכות את מנהגי הגויים, התחלנו ללמוד מהאופנות הנוראות, התחלנו להעתיק את התועבות של הגויים. אנחנו רואים במרכזים שלנו, זה לא רק בבני ברק, זה גם בירושלים, באשדוד, בהרבה מקומות, בתי האוכל והמזללות אוכלים וחוטפים מכל הבא ליד, תאוות ללא גבול, ביגוד לא צנוע, אנשים חילונים פותחים חנויות הלבשה לנשים, לבנות, לנערות צעירות, ואין את המודעות של צניעות, ואין את המודעות של כוונות זדון של אנשים רשעים שרוצים להשחית את עם ישראל, כעצת בלעם הרשע בזמנו שאמר לבלק, לכאן היעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ציווה אותו להביא בנות מואב, וקרה מה שקרה, ו24,000 נפשות מישראל מתו, שנאמר והיו המתים במגפה 24,000. בתהילים פרק מ"ה כתוב, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. הגמרא דרשה את זה, שכשאישה זוכה ושומרת על צניעות, זוכה ורואה בנים כהנים גדולים, בנים נביאים וצדיקים. רבותינו לימדונו על ציפורה אשת משה, שכתוב שם בפרשת יתרו, ואת ציפורה אשת משה אחר שילוחיה. חזן שואלים, וכן אנחנו יודעים שציפורה אשת משה היא, הרי כבר כמה מקומות בתורה זה נזכר. וחזן אומרים שבה כתוב לומר איך זכה משה רבנו להיות משה, איך הוא זכה לדעת את כל התורה כולה, איך הוא זכה לעלות למרום ללמוד מפי הקדוש ברוך הוא מה ששום בריאה בעולם לא זכתה, ואפילו לא מלאך. 40 יום ו-40 לילה לחם לא אכל ומים לא שתה, וישב ללמוד תורה עם הקדוש ברוך הוא, וזכה להוריד תורה, ואפילו במותו אין לו גוף ואין לו קבר, שנאמר ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. ורבותינו אומרים שזה בגלל ציפורה, ציפורה אשת משה. מי עשה את משה רבנו למשה? אשתו ציפורה. הווה אומר הכל מן האישה. וכך אומר המדרש בבראשית רבה פרק י"ח, המדרש אומר, מעשה היה בזמן התנאים, באותה שכונה גרו שני סוגי אנשים. האחד היה רשע נשוי למרשעת, והשני היה צדיק נשוי לאישה צדקת. לימים גירש הרשע את אשתו והצדיק את אשתו. נסע הרשע את האישה הצדקת ועשתה אותו צדיק. נסע הצדיק את האישה המרשעת ועשתה אותו רשע. מסיים המדרש בראשית רבה י"ח ואומר שהכל מן האישה. וכך היה אצל אדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, קודש קודשים, שעקבו מחה גלגל חמה. ואדם הראשון ירד והתמעט ונגזרה עליו מיטה וגורש מגן עדן בגלל ששמע לחווה כשקיבלה את דברי הנחש. אומר הירושלמי במסכת שבת על הפסוק כל כבודה בת מלך פנימה, ותשמעו טוב מה רבותינו אומרים במשנה. שם כתוב, אם מותר לאישה לצאת בתכשיטים במקום שאין עירוב בשבת, לא תצא אישה בעיר של זהב וכו'. הירושלמי אומר, ואפילו בחול אסור, מפני שהעם מסתכלים עליה שגנאי גדול הוא לאישה שהאנשים מסתכלים בה. מסופר על הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, מגדולי הרבנים העצומים שהיו בירושלים לפני 100 שנה, שכל גדולי מזרח ומערב השכימו לפתחו, וחי 123 שנים. הוא היה בקושטה, ואנחנו מדברים, הוא נפטר לפני כ-80 שנה, בין 123, אז תבינו שהוא נולד לפני 200 שנה בערך, קצת יותר. והוא מספר שידוע שהבעל שם טוב הגיע יום אחד לקושטה, הוא רצה לעלות לארץ ישראל, אבל אחר כך חזר למדינתו. ואמר הבעל שם טוב, אני רואה כעת בקושטה נשמות של תנאים יורדים לעולם, צדיקים גדולים. ושאלו את הבעל שם טוב, מה זכתה העיר קושטה שכל כך צדיקים יורדים, נשמות צדיקים אליה? והוא אמר, בגלל שיש שם נשים תמימות וצדקניות שלא רודפות ביגוד ולא רודפות ממון, אלא מתפללות על בנים כשרים וזרע כשר, שכל המטרה שלהם שיהיה להם ילדים צדיקים. אני הכרתי שתיים מהנשים בירושלים, את הרבנית שוורץ והרבנית דושינסקי, אחת יותר צדקת מן השנייה. האחת, הרבנית דושינסקי, לא זכתה לבנים, אבל היא זכתה להמון תלמידים. הבית שלה היה פתוח יומם ולילה למאות בחורים שהיו באים לאכול שם חינם אין כסף. שבתות לא היה שעות בבית, והייתה מאכילה ומשקה בלי חשבון לכל עובר אורח, לכל בן תורה. והנה נהרגה בצורה כזו מחרידה. והרבנית שוורץ, שאת הבן שלה היה צריך להיכנס לישיבה גדולה למחרת, והיא הלכה לכותל להתפלל ולקרוא את כל ספר התהילים, מה המטרה הייתה? שהבן יגדל ויהיה תלמיד חכם. ואנחנו בעוונותינו גרמנו שהם ירצחו בצורה כזאת. והנביא אומר, זה לא אני אומר את זה, הנביא אומר, הצדיק עבד ואין איש שם הלב. שצדיק נפטר זה בגלל שאנחנו לא עושים מעשים טובים. זה מדובר בצדיק שנפטר בצורה טבעית, בין 100, בין 120 נפטר על מיטתו. כשצדיק נהרג בצורה כזאת בחזרתו מהכותל המערבי, הרי שמתפללים אשכיבנו אבינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום, והשכינה הקדושה נמצאת שם בכותל, והשכינה יודעת שבעוד 5 דקות, 10 דקות האנשים האלה עולים למעלה, אפשר לתאר איזה צעקה הייתה בשמיים. בזוהר הקדוש כתוב שכאשר באה גזירה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא מודיע לכל הצדיקים שם ואוסף את הפמליה של מעלה ואומר להם, אני עומד להביא אסון כזה על עם ישראל. כולם בוכים ומתחננים. אברהם אבינו צועק, יצחק אבינו צועק, יעקב בוכה ומיילל, שרה אמנו מתחננת, ולכבודם הקדוש ברוך הוא מוריד קצת, ואולי מוריד הרבה מהאסון. מי יודע איזה אסון היה צריך לקרוא? אולי צריכים להרק 200, 500, 600 איש. ואותם צדיקים התפללו ואמרו, עשה בשבילנו, והקדוש ברוך הוא הוריד לכבודם. אבל אנחנו, לא לנו זכות למנוע את האסון הזה. וזה מחייב אותנו חשבון נפש. איך נעמוד בראש השנה ביום הכיפורים? מה נגיד לקדוש ברוך הוא? זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים, והקדוש ברוך הוא יגיד, אבל איפה הייתם כשבכף ב' לחודש אב באה גזרה כזו קשה ולא מנעתם אותה? הרי יש בידינו למנוע את הדבר. הפסוק אומר, ואנשי חסד נאספים. מה זה אנשי חסד נאספים? אומר שנאספים, אומר המדרש, באים לעשות אזכרה לנפטר. ומתאספים לעשות חסד של אמת עם אמת. אבל באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אנחנו רצחנו אותם. אנחנו שפכנו את דמם כי שתקנו. כי הרחובות שלנו מלאים בחנויות של הלבשה. תהי אישה אירופאית. זה העתיד של עם ישראל. בשביל זה אברהם אבינו כל כך טרח ויגע להקים את האומה הנפלאה הזאת. כמה נביאים היו לעם ישראל במשך הדורות, כמה תנאים ואמוראים, והם הפקידו את המפתחות בידינו. אל תצפרו שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילנו. כל אחד עושה את העבודה בשביל עצמו. אומר לכם את האמת, אני באופן אישי מעולם לא מדבר בפני כנסי נשים. זה דבר ידוע בירושלים. אבל כאשר אני רואה שדם ישראל נשפך כמים, כאשר אני רואה, ראיתי בעיניי חלקי איברים מעורבים, לעד למחרת בשתיים בצהריים על העצים, ובצידי המדרכות של נשים, בנות, בחורים, זקנים, ואתה לא יודע של מי החתיכה הזאת. זאת אומרת, יש חרון אף נורא בשמיים, וחשבון נוקב אנחנו צריכים לעשות. כמה אנחנו רודפים חומריות, כמה אנחנו כל הזמן חיים, מה יאמרו עלינו אחרים, איזה סמלה ללבוש היום, ואיזה חליפה, ואיזה עניבה, ואיזה כובע. הרי כבר עם הבגד הזה היינו אתמול, ואי אפשר ללכת גם היום. מה קרה? נהיינו דומים לגויים? איפה הצניעות של עם ישראל שלמדנו אותה דורי דורות? והפיקדון הוא בידכן, נשות ישראל הקדושות, בנות ישראל הטהורות, תדעו שעתיד עם ישראל בגורלו נמצא בידיים שלכם. כל הרבנים, כל גדולי ישראל, כל הישיבות והתלמודי תורה, וכל הצדיקים של הדור, לא יכולים לעזור אם אתם לא תיקחו את העניינים לידיים. כי המפתח של עם ישראל הוא ביד האישה. הרב ראשית חוכמה, שהיה מגדולי התלמידים של הארי לפני 500 שנה בצפת, והוא קבור בחברון, רבי אליהו דוידש, הוא כותב, גמרא במסרת ברכות דף י"ז כותבת, גדולה הבטחה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. לאישה יש עולם הבא יותר מאשר לאיש. והוא שואל מדוע? הוא אומר, מפני שחינוך הילדים תלוי בידה, וגידול עם ישראל מסור בידה. אדם שזוכה, תראו מה הגמרא אומרת, לקחת בת תלמיד חכם, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויעשה פרקמתיה עם תלמיד חכם, יעשה איזה מסחר, איזה עסק עם תלמיד חכם. מה זה בן תורה? ואחר כך הגמרא אומרת, לעולם יישא אדם בת תלמיד חכם. למה? תראו על מה הגמרא מדברת. שאם הוא ימות או יגלה ומשאיר אישה צדקת, והיא תגדל את הילדים לתורה. זאת אומרת, יכול להיות הכי גדול בעולם, גאון מווילנה, הבן איש חי, רבי שמעון בר יוחאי. אבל אם אין לו אישה צדקת, אז מי יגדל לו את הילדים? האישה. ואיך שהיא נראית, כך יראו הילדים. בנות ישראל, זה לא זמן לדרוש, זה זמן להתחנן ולבכות. אסון נורא פקד אותנו. הקדוש ברוך הוא הביא עלינו מכה שמעולם לא הביא. וזה מצריך חשבון נפש. 20 נפשות בבת אחת, בשנייה אחת. אני ישבתי עם כמה מהמשפחות שהיו שם באוטובוס. התיאור, לשמוע בתיאור חי איך זה קורה, בשנייה אחת, אין כלום, אין ילדים, הוא אין לו את האישה, לאחד אין את האבא. אב ובנו מתו יחד, בפסוק כתוב, ושור עושה אותו ואת בנו, אל תשחטו ביום אחד. אם זה קרה, סימן שיש חרון אף גדול בשמיים. ואיזה דימת מוות שהייתה אחרי איזה דקה, אחרי איזה חושך אפלה, ודימת מוות, כי מלאך המוות עשה את שלו. ואם היה לנו זכויות, היינו מונעים את זה. אבל לא עשינו את זה. תתארו לכם ותדעו לכם, אני חוזר ואומר, שהמפתח של עתיד עם ישראל נמצא בידכן הבנות, המפתח של עתיד הקדושה והטהרה של עם ישראל נמצא בידכן נשים צדקניות. היה צריך, אנחנו צריכים לשבת לדבר עד הבוקר על כל האסונות הרוחניות שפוקדות אותנו. ממש מד רוחני. היום לעבור ברחוב רבי עקיבא בבני ברק ובכיכר השבת בירושלים אי אפשר. יש שם אש בוערת. שריפה משתוללת, חומריות וחומריות וחומריות, והכל עולם הזה, ועוד תאוות. איפה נשמע דבר כזה? אנחנו הולכים לראש השנה. פעם לפני דור, שהיו מתכוננים לראש השנה, היו צמים, היו מתענים, היו קוראים סליחות, היו רושמים בפנקס את הדברים שצריך להתחזק בהם, את המעשים שצריך לתקן. היום יש רשימת קניות, מה זה חגיגה, כמו הגויים, איזה פאה אני אקנה, ואיזה תסרוקת אני אעשה, ואיזה תכשיטים, ואיזה מתנה בא לי יקנה לי, ובעלך קנה לך. נדמנו לגויים. בגלל זה קוראים לנו האסונות, בגלל זה מתרבים הצרות והאיסורים. מי שמע כזאת? הייתי לא מזמן בבית חולים תל השומר. אמר לי מנהל בית החולים, יש למעלה מ-1,000 ילדים חולי סרטן בבית חולים תל השומר. מחוץ לבילינסון, דאיכילוב, ושניידר, ושאר הבתי חולים. ילדים קטנים! חשבנו פעם למה זה קורה? שאלנו את עצמנו, למה הביא השם את הרעה הזאת עלינו? מה עוד צריך לקרוא כדי שנתעורר? הרי אנחנו עובדים את השם לא מיראה, צריכים לעבוד אותו מאהבה. כי הוא נתן לנו תורה שהיא טובה לטובתנו. האושר האמיתי זה כאשר אנחנו יודעים לחיות ולהסתפק עם מה שיש. ולצערנו היום המנהלים שלנו זה עורכי העיתונים, לפעמים זה קרייני הרדיו או הפרסומות. או איזה שיקור, לפעמים גוי עושה איזה פרסומת, מודעת פרסומת, וכולם קונים את הפרסומת הזאת. כבר כתב הגאון מווילנה, ואני אצטט לכם מדבריו, תתרחק מעם הארץ שבוודאי דעתו היא הפך התורה. אם תרצה לדעת מה דעתו של הקדוש ברוך הוא, מה שאומר לך עם הארץ, תעשה הפוך. והשך המפורסם, שביטון עבדה לו לגזרות חמליניצקי וחבריו. השפטי כהן, רבנו שבתאי כהן, בחושן משפט כותב, אל תשב עם בעל בית שדעתם רחוקה מן התורה. ואנחנו היום עושים לנו שטיפות מוח, אם זה בכלי התקשורת האלקטרונים, אם זה בעיתונות הכתובה, וכולל העיתונים החרדים, והם לא נקראים חרדים, והם כל היום מפרסמים, והכל ממון כסף וכסף וכסף, הם משחיתים את עם ישראל עם כל הפרסומות האלה. למה הם מחנכים אותנו? לאן הם מצעידים אותנו? הרסו כבר כל חלקה טובה. מה נשאר כבר מעם ישראל? יש לנו היום את המחשבים, את האינטרנט, את הסרטים החינוכיים במרכאות כפולות ומכופלות, את האנציקלופדיה. מה אתה רואה שם? איך נחש בולע איזה צבי. ללמד את הילד אכזריות, זה חינוכי, וזה עיקרי חינוכי. הרי כמה היו נזרים על הילדים. אני אספר לכם סיפור קטן מהאבא זיכרונו לברכה, שהיה מקובל גדול בירושלים לפני כ-30 שנה. הוא גדל בעיר בגדד בזמן הבן איש חי, וסבי היה נהנה מיגע כפיו, היה צורף שעוסק לכסף בידיים. והייתה איזו חתונה צנועה של יהודים בבגדד שהזמינו אצלו ברגע האחרון עוד איזה צלחות מכסף. וסבי הלך להתפלל מנחה ומעריב בבית הכנסת, ואבי מספר שהוא היה ילד בגיל 5, והם חזרו מבית הכנסת, והוא לקח אותו ואמר לו, סלמן, אני לוקח אותך כעת, אני אחסה אותך, כי אני לא רוצה שאתה תראה דברים שאתה לא צריך לראות. הוא נכנס לתוך החצר ששם הייתה החתונה, והכניס אותו בתוך הגלימה, הוא היה לבוש גלימה, הוא עטף אותו בתוך הגלימה שלו, כמו שאמא חובקת את תינוקה. ונכנס לתוך החצר, ולא שהיה שם תערובת, ולא שהיו שם ריקודי תערובת חלילה, אלא אנשים לבד ונשים לבד, מסר את הסל עם הכלים ויצא משם. והאבא אומר לי, כשהוא היה זקן, אני זוכר את זה עד היום, הוא אומר לי, איך שאבא שלי הרים אותי והייתי ילד בן 5 ולא הבנתי. ידעתי שצריך לחסות אותי, אבל לא הבנתי למה. אבל היום שאני לומד תורה, היום שאני לומד קבלה, היום שאני בא ומכוון בראש השנה ויום הכיפורים, אני יודע שבגלל שאבא שלי חיסה לי את העיניים, בגלל זה נהייתי מה שנהייתי. ובגלל זה זכיתי למה שזכיתי. תראו איזה דור אחד לפנינו, שיצאו לרחוב. הרי כמה הגמרא אומרת, כשאדם לוקח את הילד שלו בפעם הראשונה לחדר, ייקח תלית ויחסה אותו מהראש עד הרגליים, שלא יראה דבר תמה. אז מה זה שווה? מצד אחד אנחנו עושים את זה, ומצד שני מכניסים לבית את המחשב עם כל הסרטים הכי מתואבים, אומרים זה עבר צנזורה. איזה צנזורה זה עבר? מה יש שם? יום אחד ביקשתי ממישהו לפני כמה ימים, תראה לי בבקשה. אז הרקע של המחשב זה איזה אריה ונמר פותחים את הפה בצורה תלוע, בצורה כזו איומה. זה אתם מראים לילדים. לאן אנחנו מגיעים? הרי אנחנו יודעים, חז"ל אמרו ורבנו ארי כותב, שאפילו דמויות של חיות מאוד יכולות לתמות את הנפש של הילד. שתולים בבית דמויות של חיות רעות, כמו נחשים ועקרבים ואריות ונמרים, זה יכול להביא השחתה בנפש. אז שלא לדבר על הפריצות, מה כותב הזוהר הקדוש, כשאישה הולכת ברחוב וחס ושלום הבגדים שלה לא בסדר, ואפילו שהיא מכוסה מכף רגל ועד ראש, אבל עם הבגדים צמודים ועם איבריה נראים, ואם חלילה איזה בגד שקוף, ואם חס ושלום יש שם איזה דבר שמרשרש ומרעיש ומושך תשומת לב, מחנות מחנות שמלאכי חבלה הולכים איתה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. אז מה זה שווה שאנחנו הולכים בל"ג לעומר ועושים מדורה ושרים בר יוחאי נמשכת אשריך, ובר יוחאי בוכה בשמיים ואומר, אל תגידו לי אשריך, תהיו אתם אשריך. מה זה שווה? תראו איזה דור, היום הצביעות חוגגת, תסלחו לי שאני מתבטא כך, אבל אנחנו הולכים לקנות את רוגים, לוקחים טלסקופ
מגדלת, לראות שאולי יש באתרוג מעבר לקליפה איזה משהו. מה אתה מסתכל באתרוג? תסתכל בלב שלך. מה אתה דורש מהאישה שלך? איזה בגדים אתה קונה לה? איזה ז'ורנלים אתה מכניס הביתה? איזה עיתונים? איזה מחשבים וסרטים? על מה אתם מדברים בכלל? אם היה כל השופר עוד שנייה או פחות שנייה, תפסיקו כבר לקשקש לנו בראש. הרי מדאורייתא יוצאים בתשע קולות של שופר. אנחנו עושים 101 קולות. זה נשאר לכם לדקדק. היצר הרע אומר הגאון מווילנה, הרבה פעמים תופס את האדם בדברים קטנים, כדי להגיד לו אשריך אתה צדיק גמור. ולדקדק באיך ולדלג בקריאת שמע. דברים שהם יסודות האומה. בכל הדורות נשות ישראל מסרו עצמם על הצניעות. עבירה של גילוי עריות זה יהרג ואל יעבור, ולא רק גילוי עריות, אביזרה היו לגילוי עריות. אישה צריכה לשמור שלא לדבר עם גבר, אל תרבה שיחה עם האישה. בוריה אשתו של רבי מאיר, איך זכתה לבעל כזה גדול? הגמרא בעירובין נון ג' אומרת שרבי יוסי הגלילי, גדולי התנאים, היה פוגש אותה, הוא לא ידע שזו ברוריה. שואל אותה איפה הדרך ללוד, והוא מחפש את הישיבה של לוד. בלוד הייתה ישיבה. אז הוא שואל אותה באיזה דרך נלך ללוד. היא עונה לו, גלילאה שתייה, אתה גלילאי שותה. הוא לא נפגע, הוא ידע שאישה חכמה. הוא שואל אותה, למה את קורא לי שותה? מה עשיתי? אמרה לו, ולא ככה אמרו חכמים, אל תרבה שיחה עם האישה. אמר לה, אז איך הייתי צריך לדבר? אז היא עונה לו, לאיזה ללוד? במקום ארבע מילים, שתי מילים. הוא אמר, באיזה דרך נלך ללוד? היא עונה לו, באיזה ללוד? כמה פעמים קורה, ואני חס ושלום לא מקטרג, אני אומר לכם, אני יודע שזה נעשה בתום לב, אבל נשים מרבות שיחה. לפעמים נכנסים לחנות, והמוכר ממשיך לדבר ולדבר ולדבר, והגברת רואה שמישהו מתייחס, מדברת, והיא לא יודעת שכל מילה זה איסור דאורייתא. כי כשיש לו מחשבות זדון להסתכל, אז אוי ואבוי, מה הגמרא אומרת? יד ליד לא ינקה רע. המוסר מעות מידו לידיו ומתכוון להסתכל. כשאין כוונה אין איסור, אבל כשיש כוונה זה דבר המסור ללב, לא ינקה מדינה של גיהנם. ולמה לאותה אישה לגרום את הגרמה הזאת? הלא ראינו מה קרה אצל רבי יוסי דבן יוקרת. הגמרא מספרת, הקבר שלו נמצא בדרך למירון, בסיבוב שם כולם עוצרים, אבל תקראו מה קרה עם רבי יוסי דבן יוקרת. הייתה לו בת יפה מאוד, והייתה יום אחד יושבת בתוך האוהל מנצרים, וראה איזה בחור שעושה חור בנצרים. זה היה קלוע שם, אפילו בית לא היה. היה מחיצה של נצרים ומציץ. הוא שואל אותו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, לקחת אותה, לא זכיתי, אני רוצה לראות אותה. קרא לביתו ואמר לה, שובי להפרך ואל ייכשלו בך בני אדם. ונפטרה באותה שעה. הגמרא סתם מספרת לנו, זה לא חומרות וחסידות. טוב לו לאדם חס ושלום להסתלק מהעולם מאשר לגרום מכשול למישהו. דוד המלך אמר בתהילים, וראה אם דרך עוצב בי הונחני בדרך עולם. אמר דוד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם חס ושלום אתה רואה שעתיד לצאת ממני בן שיחעיס אותך, קח אותי מהעולם ולא יבוא הבן הזה. זו היה דרכם של הצדיקים בכל הדורות. היום אנחנו משתמשים חלילה בתורה כסגולה בשביל העניינים החומריים, בעוד שזה הפוך. כל הכלים החומריים האלה נועדו לשרת את עבודת השם. ואני לא רוצה להאריך, אני יודע שהזמן קצר ועוד רבנים צריכים לדבר אחריי, אבל בנות ישראל, זה לא עת לחשות, זה לא עת לשתוק, זה עת לעשות מעשה, זה עת להתחיל
כל אחת בשכונה שלה, ברחוב שלה, אצל החברות שלה, באוטובוס, בבית, אצל המשפחה, לחזק יותר את הצניעות. כשרואים חנות שמוכרת בגדים לא בסדר, להחרים אותה. כי האנשים האלה הם הרוצחים של עם ישראל, הם האויבים של עם ישראל. זה לא החיזבאללה, ולא הג'יהאד האסלאמי, ולא שום ארגון חמאס או ארגון אחר, אלא צריך לדעת שהאויב שלנו זה יצר הרע, והוא מחליף שמות וארגונים כל פעם. ולכן, עלינו לדעת, הגמרא במסכת שבת, ובזה אני מסיים, אומרת, על הפסוק יען ויאמר השם, יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, ומסקרות עיניים הלוך ותפוף, וברגליהם תעקסנה. לכן על בחוריו לא ירחם. הגמרא שואלת למה בחורים צעירים מתים. והגמרא אומרת שבאותו דור, הנביא מקונן שבנות הלכו עקב בצד אגודל ובקומה זקופה, והיו צובעות את העיניים ומהלכות ארוכה בצד קצרה, ושמות מור ואפרסמון וריחות טובים שעוברות ליד בחורי ישראל, מפיצות את אותו ריח. והיה קורה מה שקרה, ומה קרה, מה פורענותה, שואלת הגמרא ומשיבה, נמקים, נמקים, נקפים, נקפים. רש"י אומר, השם ישמור, איזה אסונות ומכות באות עליהם. והרב קו הישר כותב, מקום שאין צניעות, חס ושלום, הפלוני והפלונית, שם שולטים ונהרגים ילדים קטנים. ואנחנו שומעים כל פעם על אסונות של ילדים קטנים, צריכים לדעת שזה הדבר. שהצניעות, אם נשמור את הצניעות ונדע שלא להעלים עין, שכל אחד ישים לב בתוך הבית שלו, כמו שכותב ראשית חוכמה על גדול אחד בדורו בתקופת גירוש ספרד, שהיה מלמד תורה והיה צדיק גדול, ומימיו לא נשא עין לשום אישה ולשום בריאה בעולם, והיה מרביץ תורה, ועל אותו שולחן ישבו ללמוד עשרות רבות של תלמידים. ויום אחד הוא תפס איזה פרש עם אחת מבנותיו, השם ישמור מה שקרה לו שם, אסון נורא עם הבת שלו. ובאו בשמיים והודיעו לו שבגלל זה שהוא לא שם לב על המשפחה, הוא דאג רק לעצמו, ללמוד תורה לעצמו וללמד תורה לתלמידים, והוא לא שם לב גם לחנך את הבנות, לא שם לב לחנך את האישה ולשמור עליה קצת, קרה לו מה שקרה לו. כותב הראשית חוכמה שכל אדם מישראל, צדיק שבצדיקים, חייב לתת את דעתו גם על בני ביתו, גם על בני קהילתו, גם על עם ישראל. ועל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו אכפת לנו מאחרים, ישיב חרון אפו, יכתבנו ויכתבכם בספר חיים טובים, ושנזכה שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה טובה ומבורכת, ונזכה בבניין בית המקדש.